אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום לכם, מאזינות ומאזינים. בבשורה על פי מרקוס בפרק י' ד' ופסוקים 10 ו-11 מתוארת בגידתו של יהודה ישקריות בישוע. הלך יהודה ישקריות אחד מן השנים עשר אל ראשי הכהנים כדי להסגיר להם את ישוע. כשומעם זאת, סמכו והבטיחו לתת לו כסף, והוא חיפש הזדמנות להסגיר אותו. בתחילת הפרק, פסוק אחד, מחפשים הכהנים דרך שבה יוכלו לתפוס את ישוע. והנה, בא יהודה ומחפש דרך שבה יוכל להסגירו. מעשה הבגידה השפל של יהודה עומד בניגוד למעשה של מרים מבית עניה שתואר בפסוקים הקודמים. מרים נתנה את היקר ביותר לישוע. הקרבתה הייתה גדולה מבחינה הכספית, ואילו יהודה חושב על נקמה ורווח כספי. הוא מקריב את מורו ורבו בעד בצע כסף. בין 12 התלמידים של ישוע, שהיו כנראה כולם גליליים, יהודה היה יוצא דופן בכך שבא מהעיר קריות שבשומרון, ואולי קראתיה שבדרום הר חברון. יהודה בא לגליל ממרחקים, וליבו נמשך אחר תורתו של ישוע ודמותו הכריזמטית. אין ספק שגילה התעניינות וחוכמה, אחרת לא היה נבחר להיות אחד מהשליחים שיועדו להטיף את דבר הבשורה. הוא היה מופקד על האוצר של החבורה שישוע עמד בראשה, סימן להערכה שחשו הסובבים אותו כלפיו ולאמון שנתנו בו. במשך הזמן החלה התלהבותו להתקרר מעט, והוא החל מסתכל בדבריו ומעשיו של ישוע בעין ביקורתית. הוא ראה שלא תמיד הצליח ישוע בריפוי חולים. הוא גילה לדעתו סתירות בלימודיו. פעם הוא מטיף לשמור את התורה עד לקוצו של יוד, להקריב קורבן ולהיראות לפני הכהן, ודורש בכתובים כפרושי גמור. ומנגד הוא מתיר מאכלות אסורים, מזלזל בשמירת השבת ובנטילת ידיים, ומרמז שהיין החדש, הבשורה, זקוקה לנודות חדשים. פעם משלמת מחצית השקל לבית המקדש, ופעם מדבר קשות על בית המקדש ועל טובי האומה ושליטיה. פעם הוא אומר כל מי שאינו לצרינו, לנו הוא, ופעם כל מי שאינו עימי, הוא נגדי. אנו יודעים שאין סתירה בין התגובות השונות של ישוע למצבים המורכבים שהחיים מציבים בפנינו, אבל הצבעתי על הסתירות לכאורה בדבריו ומעשיו של ישוע, בניסיון להסביר את מניעיו של יהודה. בדיעבד אנו יודעים שבצע כסף וקנאה הם שהניעו יותר מכל את יהודה לעשות את מה שעשה. וחוסר האמונה גרם לו לראות סתירות וחולשות כביכול אצל רבו ומורו, ומכאן הבוז והבגידה. בשלב מסוים החליט יהודה שישוע אינו מלך המשיח המקווה. הנה הוא עומד ללכת אל הצלב ולא לעמוד בראש תנועת שחרור שתחלץ את עם ישראל מעול רומי. משיח זה, לדעת יהודה, אינו רוצה ואינו יכול לגאול את עמו. ויש לו עוד את החוצפה לחשוב את עצמו לבר אנש בענני שמיים, ולהחליט שישב לימין האלוהים ביום הדין. ואף העיז לומר על בית המקדש הקדוש שלא תישאר בו אבן על אבן, או שיחריב אותו ויקים אחר על מקומו בשלושה ימים? איזה מין דיבורים הם אלו? אמר לעצמו יהודה. עת עת התגנבה לליבו המחשבה שישוע אינו אלא נביא שקר, טועה ומטעה, מסית ומדיח, שהתורה מצווה להמיתו ואוסרת לחוס ולחמול עליו. עד שנגלה ישוע לתלמידיו כמשיח בקיסריה של פיליפוס, לא ציפה כנראה יהודה למצוא בו יותר ממה שמוצאים בכל רב פרושי גדול או לכל היותר נביא בישראל. אולם לאחר שנתגלה כמשיח לתלמידיו בקיסריה ולהמוני העם סמוך לירושלים, ציפה יהודה ישקריות שבעיר הקודש, מרכז הדת והאומה, יראה ישוע ניסים ונפלאות גדולות ועצומות. הרומאים יברחו מפניו והפרושים והצדוקים יתבטלו בפניו. אז יכיר כל העם במשיחיותו, והוא יראה לעיני כל, בכל הדרו, ובכל הודו כגואל, שנשלח להושיע את העם. והנה אין נפלאות, ואין מאורעות כבירים, שום אדם בעל סמכות לא נתבטל בפניו. והמשיח הכל יכול, בורח כל ערב מירושלים לבית עניה, וזולת דברי ביקורת כלפי מסורת האבות, והתפארות, שיהרוס את המקדש ויבנה אחר במקומו בשלושה ימים, אין שומעים מפיו כל תוכנית ברורה שלפיה תבוא הגאולה, חוץ מדיבורים על סבל, מוות ותקומה מן המתים. וכולו מלא סתירות כרימון. האם אין זו מצווה, חשב יהודה, למסור רמי שכזה לידי השלטונות ולקיים בכך מצוות וביער טהרה מקרבך שבספר דברים, ותוך כדי כך להרוויח כמה פרוטות למחייתו? ככה צריך להיות בקירוב הלך מחשבותיו של יהודה איש קריות. הבשורות כולן מספרות שקיבל כסף בעד מסירת רבו, ומתי מפרט 30 שקלי כסף, אולי כהגשמת נבואת זכריה בפרק י' א'. קשה להניח איך אדם שהגיע לישוע מרחוק, דבק בו, והגיע למדרגה שבה ישוע עשה אותו לאחד מתלמידיו ושליחיו לבשר על מלכות השמיים, ימכור את רבו בעד בצע כסף בלבד. סביר להניח שהיו לו מניעים פסיכולוגיים רוחניים עמוקים יותר. הייאוש שנואש מישוע מפני שהיה קרוב לו ביותר, וראה את חולשותיו האנושיות שהתקיימו לצד מעלותיו הרבות. בין הלמדן, בין שבט יהודה הרגיל לביקורת, לניתוח וחטטנות, האדם בעל המוח הנלהב והלב הקר והמחושב, בינו ובין ישוע המשיח נוצר בשלב מסוים חסם שהפריד ביניהם. שאר התלמידים היו גליליים פשוטים, אבל בעלי לבבות נלהבים ואמונה פשוטה, ולגביהם חיפו המעלות של ישוע על כל החסרונות שצצו ועלו במשך הזמן, והם נשארו נאמנים לרבם עד לרגע האחרון כמעט. לאחר פקפוק קצר ברגע המכריע, שבו אל זכרו הקדוש והעבירו את סיפור הישועה שבדמו מעשיו ותורתו לדורות הבאים. אבל יהודה השתנה והפך את אורו. מחסיד נלהב של ישוע הפך לאויבו המר. אין ספק שישוע, בכוחו הנבואי, חש בשלבים מוקדמים למדי שיהודה יבגוד בו. אבל הוא גם ידע שזוהי התוכנית של האלוהים, ומה שהאל בחר לעשות, אסור להפסיק. השימוש בנבואת זכריה, לפי הבשורה על פי מתי, כחלק מהעסקה בין יהודה לראשי הכהנים, מוכיח שהבגידה עולה בקנה אחד עם תוכנית האלוהים. ניצחונו לכאורה של הרע הוא באופן מסתורי חלק מתוכנית האלוהים, כמו בסיפור יוסף ואחיו, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. כמה מחוקרי הברית החדשה הציעו כי השם יהודה הוא הגורם למתקפה על היהודים, ואכן בשפות רבות דומה המילה יהודה, ג'ודס, למילה יהודי. יהודה מתואר בפולקלור הנוצרי כבעל שיער אדום ששימש כסטריאוטיפ ליהודי. גם במחזהו של וויליאם שייקספיר, הסוחר מוונציה, מתואר שיילוק היהודי כבעל שיער אדום. רבים הם שקישרו וממשיכים לקשר בין יהודה איש קריות ובין היהודים לדורותיהם. דורות רבים של יהודים נאלצו לסבול רדיפות ורציחות בשל קישור זה, שהינו חלק מן הדעה האנטישמית כי היהודים ארורים לעד בשל חלקם בצליבתו של ישוע. עם זאת, יש לציין שבמועצת הוותיקן השנייה בשנת 1965 זוכו היהודים מאשמה לאומית בפשעים נגד ישוע. יהודה הפך להיות אב טיפוס לבוגד באומנות המערב. יצירת המופת הפואטית של דנטה אליגרי, הקומדיה האלוהית, שבה הוא מתאר את צוואתו הרוחנית במסע בגהנום ובמדורים שמובילים לגן העדן, בפרק התופת נידון יהודה איש קריות לנצח להישאר במדור הנמוך ביותר של הגהנום, כאחד משלושה חוטאים שנחשבים לגרועים מספיק כדי להיות נידונים לאחל לנצח בפיו של לוציפר, השטן, משולש הראשים. האחרים הם ברוטוס וקסיוס, אשר זממו כנגד יוליוס קיסר ובגדו בו. על פי דנטה, יהודה איש קריות, ברוטוס וקסיוס, עשו את המעשה השפל ביותר שיכול אדם לעשות. הם מעלו באמון שניתן בהם, ובגדו באלה אשר היטיבו עמם ובטחו בהם. מכיוון שחטאו בחטא בלתי נסלח, הבגידה באדוניהם, הם נענשים על ידי לוציפר, אבי הבוגדים, שבגד באלוהים ונענש על חטאו זה. התיאור שבא בתחילת הפרק משמש כרקע למה שיתואר בהמשך הפרק, בהכנות לפסח ובליל הסדר עצמו. הקטע הבא מתאר את הסעודה האחרונה של ישוע. הוא פותח בהכנות לסעודת הפסח, ממשיך בתיאור הנבואי על בגידתו של יהודה, ומסתיים בתיאור הסעודה עצמה. בעוד יהודה מחפש אחר הזדמנות להסגיר את ישוע, ישוע כבר יודע שזמנו הגיע ומתכונן להסגרה. הוא ממשיך להפגין סמכות ושליטה על הנעשה עד לרגע האחרון. אנו קוראים בפסוק 12 שבפרק י' ד'. בראשון לחג המצות, ביום שנהגו לסבוח את קורבן הפסח, שאלו אותו תלמידיו, לאן אתה רוצה שנלך ונכין לך לאכול את הפסח? שאלתם של התלמידים מבליטה את המרחק התהומי בינם לבין יהודה. יהודה שאל את הכהנים איך אפשר לבגוד בישוע, ואילו התלמידים שואלים את ישוע איך יוכלו לשרתו. הוא שלח שניים מתלמידיו באומרו להם, לכו העירה ויפגוש אתכם איש נושא כד מים, לכו אחריו, ובמקום אשר ייכנס אליו, אמרו לבעל הבית, כה אמר רבנו, איפה חדרי אשר אוכל בו את הפסח עם תלמידי? אותו איש יראה לכם עלייה גדולה, מוצעת ומסודרת, שם תכינו לנו. יצאו התלמידיו ובאו העירה. הם מצאו הכל כפי שאמר להם והכינו את הפסח. ישוע גדל במשפחה דתית אדוקה. הם היו מבקרים בבית המקדש בעליות לרגל, וקרוב לוודא שישוע היה עולה לרגל לירושלים בשנים שבהם חי ולימד באזור הכנרת. בחג הפסח האחרון הוא עלה לירושלים יחד עם תלמידיו, קבוצה של נשים, אחיו ואימו. י' בניסן הגיע. היה זה יום של הכנות אחרונות לחג הפסח שהתחיל באותו ערב. בשעות הבוקר, לאחר שהחמץ הוצא מהבית, היו בני המשפחה מתאספים יחדיו ובודקים בכל פינה, בתוך הארונות המגירות, שלא נשאר פירור של חמץ בבית. המאורע המרכזי בחג הפסח בזמן ההוא הייתה השחיטה בידי כל משפחה ומשפחה של כבש לזכר קורבן הפסח במצרים, שבדמו פסח מלאך אדוני על בתי העברים ופגע בבחורי המצרים. כאשר יוחנן המטביל מדבר על ישוע כעל שה האלוהים, הוא מעלה בשומעיו את האסוציאציה של קורבן הפסח בנוסף לקורבנות המקדש. לאחר שהכל היה מוכן, טבלו בני המשפחה במקווה הטהרה, ריטואל שישוע ותלמידיו עברו בדרך שלהם, לפי מה שאמר ישוע לקיפה, מי שרחוץ טהור הוא לחלוטין, ואינו זקוק אלא לרחיצת הרגליים. ואתם טהורים, אך לא כולכם. ליל הסדר, הלילה שחוגים בני ישראל לזכר יציאת מצרים מעבדות לחירות, הוא האירוע החברתי המשמעותי ביותר בלוח השנה העברי מזה 3,500 שנה. ההתאספות של בני המשפחה לארוחה חגיגית היה מאורע חברתי בעל משמעות עמוקה עבור היהודים והעמים האחרים של המזרח הקדום, שציינו מאורעות חשובים באספות שהיו מלוות בארוחות כבדות. עבור בני ישראל זו הייתה הכרזה חברתית בעלת משקל. לא מדובר רק בישיבה בחברותה כדי לאכול יחד. קורבן הפסח, הארוחה בליל הסדר וההימנעות מחמץ במשך הפסח היו מלאים בסמלים שמטרתם להזכיר לבני ישראל את השחרור מעול העבדות לפרעו. מה שישוע הוריש למאמינים מאותה ארוחה הם הסמלים של המצה והיין, שמזכירים למאמין את הגאולה מהעבדות הרוחנית לחטא והיציאה לארץ היעד שהיא מלכות השמיים בחברת ישוע והקדושים. הסעודה האחרונה נחשבת בידי רוב הפרשנים כסעודת ליל הסדר, דבר שעולה מן התיאורים שבבשורות הסינופטיות. אולם יש כמה פסוקים בבשורה על פי יוחנן שסותרים את התיאור בבשורות האחרות, כמו ביוחנן י"ג פסוקים 1 עד 4, י"ג פסוק 29, י"ח פסוק 28 וי"ט 14, שמהם משתמע שהסעודה התרחשה לפני סעודת הפסח. נשאלת על כן השאלה, האם ישוע חגג את הסדר במועדו? נעשו מספר ניסיונות להסביר את הפערים בין הבשורות הסינופטיות שמתארות ליל סדר טיפוסי לבשורת יוחנן שמתארת סעודה שהתרחשה כנראה לפני ליל הסדר. נציין שרוב החוקרים והבשורות הסינופטיות עצמן מתייחסות לסעודה זו כסעודת הסדר, גם אם נערכה לפני הסדר הרשמי. לפי גרסה אחת, ישוע ידע שבזמן של ליל הסדר הוא כבר לא יהיה בין החיים, ולכן חגג את הסדר לפי הלוח האיסי, שבו הי"ד בניסן חל שלושה ימים לפני הסדר שלפי הלוח הרשמי, באותה שנה. באזור הר ציון, בדרומה של ירושלים, היה הרובע של איסיים, ולשם כנראה שלח ישוע התלמידם לחפש את המקום שבו יערכו יחדיו את סעודת הפסח האחרונה. בערב בא ישוע עם השניים עשר, וכאשר הסבו ואכלו, אמר ישוע, אמן, אומר אני לכם, אחד מכם יסגירני, אחד שאוכל איתי. מסביב לשולחן היו מסובים החיטים והעשב הרע, הכבשים והעז של משלי ישוע. הישיבה בחברותה סביב שולחן הסדר עושה את הבגידה להרבה יותר בזויה, כדברי מרקוס ומשורר התהילים. גם איש שלומי, אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עליי עקב. הם התכוננו לערב הארוך של ליל הסדר, וישוע פותח את הארוחה בבשורה המעציבה. מילת המפתח שתחזור ארבע פעמים בחמשת הפסוקים הבאים היא הסגרה. ישוע דיבר כבר על הסגרתו בעבר, אבל זוהי הפעם הראשונה שבה הוא אומר ל-12 השליחים שהוא יוסגר בידי אחד מהם. והיא נאמרה בפתיחת הלילה המשמעותי ביותר עבור החברה והמשפחה היהודית, ומכאן תחושת ההלם והזעזוע שאחז בהם. הם החלו להתעצב ושאלו איש איש, זה אני? כל אחד מהם חשש שמה יהיה זה הוא שיבגוד, משום שהפוטנציאל לבגידה קיים אצל כל אדם. בתנאים מסוימים יכול כל אחד לבגוד, ואיש אינו יודע לאיזו שפלות מסוגל להגיע ליבו האנושי והמעוות והפכפך. הם ידעו על הלחצים שבהם עמדו ישוע והחבורה כולה מצד השלטון היהודי, וחששו שמה יאלץ אחד מהם בלחץ הרדיפות לדבר נגד רבו. אמר להם, אחד מן השניים עשר, הטובל איתי בקערה. כולם יטבלו את לחמם בקערת החרוסת, או המרור המשותפת. אדם שעבר כברת דרך ארוכה, יחד עם רבו וחבריו התלמידים, אכל איתם מאותה קערת פסח, ומאותן קערות מזון רבות לפני כן, ויסגיר את ישוע, הוא בוגד לפי כל קנה מידה. בן האדם אמנם הולך, ככתוב עליו, אך אוי לאיש אשר יסגיר את בן האדם. טוב היה לו אילולא נולד האיש ההוא. ההתייחסות לכתובים אולי לישעיהו פרק נ"ג לפסוק י"ב, משמעה שהרשע אינו מפתיע את ישוע ואת אלוהי ישראל. הוא יכול להגשים רק את מה שתוכנן מראש. התנ"ך מכין נבואות רבות שקשורות למשיח בביאתו הראשונה, על השנאה כלפיו, על דחייתו, הבגידה בו, מכירתו ב-30 שקל כסף, על התלמידים שיעזבו, על הפגיעה בלחיו, היריקות, הלעג, המכות הצליבה, הצמה בעת הצליבה, החומץ שניתן לו לשתות, על הקבורה בחלקת אנשים עשירים, על הכפרה שבמותו, על תקומתו מהמתים ועל עלייתו לשמיים, לשבת לימין האלוהים. כל אלה נבואות של התנ"ך שהתגשמו במשיח ישוע. ישוע לא מגלה לתלמידיו מי מהם יבגוד בו, אולם הוא מצביע בדברו על גורלו של הבוגד, ובכך חותם למעשה את גורלם של כל הכופרים והבוגדים למיניהם. ייתכן ובשלב זה עזב יהודה את השולחן ורץ למקום המפגש עם סוכני הכהנים כדי להודיע להם שהמזימה התגלתה ועליהם להזדרז ולהוציא את התוכנית לפועל כמה שיותר מהר. כאשר אכלו, לקח ישוע את הלחם, בירך ברכת המוציא ועל אכילת המצה, ובצע ונתן להם באומרו, קחו, זה גופי. לפי הלכות הסדר, מסדרים בקערה 3 מצות, ולאחר אכילת הכרפס וקודם אמירת ההגדה, עורך הסדר חוצה את האמצעית שבהן. את החלק האחד שומרים לאפיקומן, את השני משאירים בין שתי המצות השלמות. יש סמליות רבה בשבירתה של המצה האמצעית, וישוע נותן פירוש חדש לשבירה של המצה האמצעי, ואומר שהיא משולה לגופו השבור. הוא מכריז שהוא יהיה זה שישבר, בכך הוא מגשר על שני עקרונות חשובים של התורה. האחד הוא הקורבן. ישוע יקריב את חייו למען החוטאים. הוא שה הפסח שיוקרב בעבור חטאי עמו. העיקרון השני הוא של חלוקת החיות כחלק מהברית. ברית בין הבתרים ובריתות אחרות במזרח הקדום היו נחתמות בוויתורן של חיות שהיו מוקרבות למען הברית ומונחות בשני צידי הדרך שבה היו עוברים שני הצדדים שחתמו את הברית והכללות של הברית היו נאמרות על החיות. בספר ויקרא, פרקים כ"ו, כ"ז וכ"ח, וספר דברים, פרקים כ"ט ולמד, יש רשימה ארוכה של כללות שיבואו על בני ישראל אם הם לא יצייתו לחוקי התורה. ואכן הם יתקיימו כולן בגלויות וברדיפות השונות. וכשישוע שובר את המצה האמצעית, הוא אומר שזהו גופו שיספוג את הקללות שבתורה. ישוע בבשרו סבל את הזעם של אדוני על החטא, של האנושות כולה, וזוהי הברית החדשה שבגופו. ובאוכלה מן המצה, התלמידים מכירים בכך שסבלו של ישוע יהיה במקום העונש שהם עצמם היו צריכים לקבל בגלל חטאם. שאול אומר באיגרת אל הגלטים, פרק ג' פסוק 13, המשיח פדה אותנו מקללת התורה בכך שהיה לקללה בעדינו. כמו שהמשתתפים בליל הסדר זוכרים את היוצאים ממצרים ומזדהים עמם, כך אלה שמשתתפים בבציאת הלחם ובשתיית היין, זוכרים את מותו המחפר של ישוע על הצלב ומזדהים עמו. הבשר והדם הם גופו של האדם ושל כל קורבן שהובא למזבח. לכן מיד לאחר הברכה על המצה, באה הברכה על כוס היין. לקח את הכוס, ברך בברכת פורי פרי הגפן, ונתן להם וכולם שתו ממנה. אמר להם, זה דמי, דם הברית הנשפח בעד רבים. בליל הסדר יש בסך הכל 4 כוסות, כשהכוס השלישית מזוהה עם הגאולה. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. זוהי הבטחתו של ישוע למאמינים. אמן, אומר אני לכם, לא אשתה עוד מפרי הגפן עד אותו היום אשר אשתהו חדש במלכות האלוהים. זאת תהיה הכוס הרביעית, הכוס שישוע ישתה ביחד עם הנשאים במלכות השמיים. תודה לכם על האזנתכם ולהתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.